שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרק היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא קצת טעון, ואנחנו מקווים שאחרי שתשמעו אותו לא ייווצרו יותר מדי מריבות בתוך המשפחה, כי אנחנו הולכים לדבר על הפרדה רכושית בתוך המשפחה כאסטרטגיה להימנעות ממס.
נכון, ולפני שניגע בצדדים המיסויים וביתרונות שיש לאסטרטגיה הזאת, אני רוצה קודם כל להגיד באופן כללי שבעיניי הסכם ממון זה דבר שהוא בריא לכל זוג, בלי קשר ליתרונות המיסויים. אף זוג שמתחתן לא חושב שהוא יתגרש בהמשך הדרך, אבל בסוף אנחנו רואים שהסטטיסטיקה היא שלמעלה מ-50% מהזוגות כן מתגרשים, ונכון להסדיר את יחסי הממון גם במצב של גירושין עוד לפני החתונה, ולא לריב על זה אם רוצים להיפרד בהמשך הדרך, זו לפחות דעתי.
כן, זו דעה מעניינת לשמוע מרווק. אני כן אגיד שברמה העקרונית אני מסכים איתך, אני חושב שזה בעיקר נכון לזוגות שהם בפרק ב', מה שנקרא ניסויים שניים, או שאחד מבני הזוג מגיע עם הון שהוא משמעותית יותר גבוה מבין הזוג השני, כי בישראל בכל מקרה תמיד חלה חזקת התא המשפחתי המשותף, והיא באמת הלב שעל בסיסו אפשר לדבר על כל המושג האסטרטגי הזה של הפרדה רכושית. אז בואו נדבר על החזקה הזאת. מבחינת חוק מיסוי מקרקעין, נקבע שזוג נשוי וגם זוג הידועים בציבור נחשבים כיחידה אחת לעניין מיסוי מקרקעין. זאת אומרת שאם אני מחויב לשלם מס רכישה על דירה ואני קונה את הדירה יחד עם אשתי, שנינו מחויבים לשלם את מס הרכישה. אם יש לנו פטור ממס שבח, כנ"ל מתייחסים אלינו כיחידה מיסויית אחת. החזקה הזאת יושבת על חזקה עוד יותר קודמת, עוד יותר יסודית, והיא קשורה בכלל לכל תחום הגירושין בישראל. החזקה של בתי המשפט בישראל לענייני גירושין היא שכשבני זוג מתגרשים, חלוקת הרכוש בין שני בני הזוג מתחלקת בצורה שווה בשווה, אלא אם אחד מבני הזוג יכול להוכיח שחלק מהנכסים במצבה המשפחתית היו שייכים לו מלפני הנישואים, והוא שמר על הפרדה ביחס אליהם לאורך כל תקופת הנישואים. בדרך כלל מה שעושים זה חותמים על הסכם ממון טרם הנישואים, מה שנקרא פרינאפ לפעמים, שהוא באמת מעגן את ההסכמה בין בני הזוג, שקובעת כיצד ייראו הגירושים, ובהתאם לכך האם חזקת התא המשפחתי תחול על בני הזוג לעניין הגירושים. זאת אומרת, האם במקרה שהם התגרשו, הנכסים שלהם יתחלקו שווה בשווה, או שמא החלוקה תהיה בצורה אחרת שנקבעה מראש, וכמובן המטרה, כמו שאמרת, היא למנוע מריבות, בעיות, סכסוכים, הרבה פעמים כבר יש ילדים ורוצים שהדברים יעשו כמה שיותר יפה, כמה שיותר טוב. ובאמת אני אגיד שבישראל יש בעיניי איזשהו עיוות מסוים, שמוסד הנישואים הוא מוסד שמבחינה פיננסית לא כל כך משתלם להיות חלק ממנו, לפחות מבחינה מיסויית, כי כפי שאתם מבינים, ואנחנו הולכים לגעת בזה בעומק במהלך הפרק, כשבני זוג אינם נחשבים כנשואים, הם יכולים כל אחד מהם ליהנות מהפטורים של דירה יחידה, שהיללנו אותם לאורך הפודקאסט הזה לא מעט, ואם בני זוג, כל החטא שלהם היה שהם התחתנו ברבנות, אז במקרה הזה הם לא יכולים ליהנות מאותם פטורים, ובעיניי יש פה איזשהו עיוות מסוים.
למה זה ככה, נדיב? למה המחוקק הגדיר שאדם יחיד יכול ליהנות מהפטורים של דירה יחידה, ושזוג לא נשוי גם כן יכול, אבל זוג נשוי לא, אנחנו ניתן להם ליהנות רק פעם אחת. למה?
אני חושב שההנחה של החוק היא שצריך לשלם מס רכישה על כל דירה שאנחנו קונים, ויש פה איזשהו פטור, איזושהי הטבה שבאים לאנשים שהם מחוסרי דיור, ואומרים להם, בואו עד שווי דירה X, אתם לא תשלמו את המס, וככה המחוקק רואה את העניין הזה מלכתחילה, והוא נותן את ההטבה הזאת פעם אחת, והוא לא רוצה שנשתמש בהטבה הזאת פעמיים, כי הוא אומר, ברמה תת מודעת לפחות, שההטבה הזאת נועדה לאפשר לאדם או לזוג לגור במקום מסוים שיהיה לו בית. אם הוא בחר לגור בסחירות, אז בסדר, אז הוא מזכיר את הבית שלו וסוחר בית אחר. ובכל מקרה זה לא נועד לגרום לאנשים להתעשר, כי הנחת המוצא היא שצריך לשלם את אותו מס רכישה. וגם צריך לזכור שהחוקים האלה חוקקו די מזמן. היום מבחינה חברתית יש הרבה יותר פלואידיות בכל הקשור ליחסים בין אישיים, והרבה אנשים בוחרים או שלא להתחתן, או להיות רק ידועים בציבור, או לא דרך הרבנות וכו'. פעם הדברים היו הרבה פחות גמישים.
כן, עכשיו כמו שהסברנו, זוג שמקיים הפרדה רכושית בפועל, ואנחנו נסביר מה הכוונה בהפרדה רכושית, ויש לו הסכם ממון, יכול ליהנות מהתנאים המוטבים של דירה יחידה פעמיים, למעשה כל אחד מבני הזוג בפני עצמו. אני רוצה לתת פה כמה דגשים. קודם כל, אנחנו לא משפטנים ולא יועצי מס, אנחנו באים לשתף בפרק הזה בדברים שאנחנו למדנו גם ברמה האישית וגם במסגרת העבודה שלנו, וכשבאים ומבצעים מהלכים שקשורים להפרדה רכושית והסכם ממון, נכון לעשות אותם יחד עם עורך דין ויועץ מס.
נכון, בעיקר אם מדובר בזוג שהוא כבר נשוי זמן משמעותי לפני שהוא חתם על ההסכם.
נכון, עכשיו גם אם עשינו את הסכם הממון ואנחנו מקיים הפרדה רכושית בפועל, ועשינו את הכל עם עורך דין ועם יועץ מס, יש רמה מסוימת של אי-וודאות לגבי המהלכים האלה. יכול להיות שפקיד שומה לא יכיר בהפרדה הרכושית שעשינו מכל מיני סיבות. אם עשינו אותה בצורה נכונה, אז גם אם פקיד שומה לא מכיר בה, אנחנו יכולים להרער בעצם לבית משפט, ובית משפט כנראה יפסוק לטובתנו לעניין ההפרדה הרכושית.
אני רוצה קצת לדייק את הדברים האלה, כי זה באמת חשוב שהם יובנו עד הסוף. כשאנחנו קונים דירה ומבקשים מרשות המיסים, או בעצם מהמדינה, פטור ממס רכישה, כי אנחנו מחוסרי דיור, רשות המיסים בודקת כל בקשה לגופה. האם אנחנו באמת מחוסרי דירה? האם אנחנו עומדים תחת ההגדרות של אותה קטגוריה? עכשיו, יש כמה משרדי שומה שונים ברחבי הארץ שבוחנים את אותן בקשות. יש משרדים בהם הבקשה עוברת בצורה יותר חלקה, ויש כאלה שמערימים קצת יותר קשיים. וכשאנחנו מגיעים לפקיד שומה שמעמיד מולנו קשיים כדי לקבל את אותו פטור, אנחנו נצטרך להוכיח שאותה הפרדה רכושית שיש בינינו כזוג היא הפרדה רכושית מהותית ולא מלאכותית, והמשמעות של זה היא שההפרדה הזאת נוצרה לא לטובת הפטור מהמיסים, אלא כי ככה אנחנו בחרנו לחיות כבני זוג. זה בסדר מבחינת רשויות המיסים שנהנה מהטבות המס שכרוכות בהחלטה הזאת, אבל כל עוד ההחלטה הזאת לא התקבלה לטובת המטרה המיסויית בלבד.
כן, עכשיו דיברנו על היתרונות בצד המיסוי, אבל היתרונות בצד המימון בעיניי לא פחות ואולי אפילו יותר חשובים. כשאנחנו מתנהלים בהפרדה רכושית, אנחנו יכולים לקבל שתי משכנתאות באחוזי מימון גבוהים של 75%. הבנק הולך לפי אותו טופס משך שהזכרנו בפרק הקודם, ורק לסבר את האוזן מבחינת תשואות, ההבדל בין לקנות דירה ב-75% מימון לבין לקנות דירה ב-50% מימון, אם יש לנו מרווח שהוא מרווח של 3% בין עלות הכסף לבין התשואה שנעשה על ההשקעה, מדובר פה על הבדל של סדר גודל של 6% על ההון העצמי בהפרש. כלומר, במקום לעשות תשואה להון עצמי של 10%, אנחנו עושים פה תשואה להון עצמי של 15-16% על שתי דירות.
כן, זו גם בדרך כלל הסיבה המרכזית, בגללה אנחנו ממליצים לאנשים להתחיל באסטרטגיית הקרוסלה לפני אסטרטגיית הצבירה, בגלל העניין הזה של המימון. עכשיו בואו נדבר באמת על המשמעות בפועל של האסטרטגיה הזאת, כיצד זה בא לידי מימוש. קודם כל צריך לכתוב את ההסכם כמובן. ההסכם נכתב בין בני הזוג, בדרך כלל יש עורך דין שמעורב בתהליך הזה, לפעמים יש עורך דין שמייצג את שני בני הזוג, לפעמים בעיקר במשפחות מאוד עשירות, יש עורכי דין שונים שמייצגים כל אחד מבני הזוג. ההסכם הזה בסופו של דבר יש לו הרבה השלכות משפטיות, כלכליות, בעת גירושין, ויש אנשים שזה חשוב להם במיוחד, שיהיה להם עורך דין אישי צמוד, שמגן אך ורק על האינטרסים שלהם, במקרה שדבר כזה יקרה. אני אגיד כערת אגב שלא חייבים להשתמש בעורך דין. אני אישית לא השתמשתי בעורך דין כשכתבתי את הסכם הממון שלי בגיל 25. השקעתי לא מעט שעות בללמוד את התחום הזה ולכתוב את ההסכם. זה לאו דווקא מתאים לכולם. אני חושב שהדיפולט צריך כן להיות לקחת עורך דין, במיוחד אם הסטטוס הזוגי שלנו הוא סטטוס זוגי מתקדם. אנחנו כבר נשואים כמה שנים, יש לנו כבר נכסים שקנינו יחד, ההפרדה היא משהו הרבה פחות ברור, הרבה יותר מורכב, ולכן כדאי להכניס איש מקצוע שיעזור לנו לעשות את ההפרדה הזאת בצורה כמה שיותר חלקה ונכונה. עכשיו גם לשאלה איפה אנחנו חותמים על ההסכם הזה בפועל, יש משמעות לא קטנה. אם אנחנו לפני החתונה, אנחנו יכולים לחתום על ההסכם בפני נוטריון. אם אנחנו אחרי החתונה, חתימה ואימות של נוטריון לא תמיד מספיקים בעיני רשות המיסים בשביל שנוכל לקבל את הפטורים של דירה יחידה על שתי דירות שרכשנו בנפרד, ולכן נצטרך לחתום על הסכם הממון בבית משפט לענייני משפחה מול שופט. עכשיו, אם אני רוצה לחזור טיפה אחורה לעניין כתיבת ההסכם, מן הסתם אנשים שונים כותבים הסכמים שונים על פי הסכמות שונות שמצליחים להגיע בינם לבין עצמם. רוב הסכמי הממון מגדירים שנכסים שהיו למי מהצדדים לפני החתונה נשארים בבעלות אותו צד גם בעת גירושין, וההבדל המשמעותי בין ההסכמים השונים הוא ביחס לנכסים והון שנצברו מעת החתונה. אגב, בתוך המושג הזה של נכסים והון, יש גם דברים כמו מוניטין, שהרבה פעמים מוניטין שווה הרבה מאוד כסף, וגם על זה לפעמים גרושים רבים בבתי המשפט. עכשיו, שימו לב למשהו שהוא באמת חשוב להבהיר אותו. זה שזוג חתם על הסכם ממון והגדיר שנכסים שהיו מלפני החתונה הם נפרדים, זה לא אומר בהכרח שכשהוא יבוא לקנות דירה לפי האסטרטגיה הזאת של ההפרדה הרכושית, הוא באמת יוכל לקנות שתי דירות עם כל הפטורים ועם המימון הגבוה, מכיוון שמה שמעניין את רשות המיסים באמת, זה לא לראות שיש לכם הפרדה רכושית לעת גירושין, אלא לראות שאתם בפועל חיים מתוך איזושהי הפרדה רכושית, שאתם יכולים להגדיר ביניכם איך היא בדיוק נראית, אבל לעניין הנכסים והממון, בוודאי רוצים לראות הפרדה רכושית.
ורוצים לראות שנכסים שכל בן זוג קונה בנפרד, נרכשו רק מהכספים של אותו בן זוג, שאין לנו פה בעצם ערבוב של הכספים של בני הזוג.
נכון, ואגב זה משהו שגם רשויות המיסים הרבה פעמים בודקות, כשהן חושדות שהסכם הממון שמציגים בפניהם הוא הסכם שנעשה בצורה מלאכותית לטובת הפטורים מהמיסוי, ואז הם באמת יבקשו לראות את חשבונות הבנק של בן הזוג ובת הזוג, לראות מי משלם כל משכנתה, לאן נכנסים הסחירויות, תיקונים, חשבונות אולי שיש על הנכסים השונים, מאיפה הגיע ההון העצמי לרכישת כל אחת מהדירות, זה דברים שהם לחלוטין יכולים לבדוק.
אז צריכים באמת לקנות את הנכסים מכספים שהם נפרדים או מלפני החתונה, או מכספים שחסכנו אחרי החתונה, אבל שהגדרנו בהסכם הממון שהכספים האלה משוייכים בנפרד לכל אחד מבני הזוג. בנוסף, גם לאורך חיי החזקת אותו נכס נדלן, חייבים להקפיד שהמשכנתה של בן הזוג תשולם רק מהחשבון של בן הזוג, שהמשכנתה של בת הזוג תשולם רק מהחשבון של בת הזוג, שהסחירויות של בן הזוג ייכנסו אליו, שהסחירויות של בת הזוג ייכנסו אליה, ושיש לנו פה הפרדה מלאה לאורך כל הדרך.
כן, וזה הרבה יותר מורכב ממה שזה אולי נשמע, כי לרוב כשאנחנו קונים דירה בישראל, אם לקחנו באמת משכנתה מקסימלית, בטח אם גם השתמשנו באסטרטגיה להעמדת ההון עצמי לעסקה, התזרים שלנו על קניית אותה דירה הולך להיות תזרים לא פשוט, תזרים שלילי, לפעמים תזרים שלילי מאוד, ולא תמיד כל אחד מבני הזוג מרוויח משכורת כזו שהוא יכול לעמוד בתזרים השלילי, ולכן צריך הרבה פעמים למצוא בתוך האסטרטגיה הזאת של הפרדה רכושית, כיצד אנחנו מתמודדים תזרימית עם ההשלכות של כל אחת מההשקעות של בני הזוג.
נכון, ופה באמת הכלי של סיכול תזרימים יכול מאוד לעזור, כדי לייצר לבן זוג תזרים חודשי יותר גבוה מאשר משהו מקבל רק ממשכורת.
נכון, וכל זה לפני שבכלל דיברנו על ניהול סיכונים שצריך לקיים פה, וזה גם נושא שהוא באמת מורכב, כי לפעמים יש זוגות שההסכם הזה מבחינתם הוא הסכם מאוד מהותי, ולכן בניהול סיכונים אנחנו צריכים לנהל את הסיכונים של כל אחד מהצדדים בצורה נפרדת לחלוטין. יש זוגות אצלם הסכם הממון הוא רק עניין פרוצדורלי, באמת בגלל סיבות מיסוי, ושם אפשר בתוך בניית תוכנית אסטרטגית לנהל את הסיכונים של שני בני הזוג יחד, וכך באמת גם להגיע לתוצאות יותר טובות.
כן, אני אגיד שהנושא של ניהול סיכונים נהיה מאוד מורכב כשאנחנו בונים תוכניות לזוג עם הפרדה רכושית, בטח אם הוא רוצה לשמור על ההפרדה הזו כהפרדה מלאה, שכל אחד מבני הזוג יוכל להתמודד עם כל הסיכונים, כמו פיטורים מעבודה, דייר שלא משלם,
עליית ריבית,
רוצה להתמודד עם זה בנפרד, וכשזוג מוכן במרכאות לתת גב אחד לשני ברמה תזרימית או אפילו ברמה ההונית, ויש כלים לעשות את זה, אז אפשר להשיג הרבה יותר. זה נכון לזוגות וזה נכון גם לאסטרטגיות משפחתיות שבהן ניגע בפרקים מתקדמים יותר, גם באיך עושים אותן וגם באיך מנהלים את הסיכונים שבהן.
אני רוצה לתת פה איזשהו דגש לגבי עניין ההפרדה הרכושית והסכם הממון, כי הרבה פעמים אנשים קוראים באינטרנט לגבי איך עושים הפרדה רכושית, ומבינים ששני התנאים שצריך להציג לפקיד השומה באמת כדי שהוא יקבל את טופס המשך שמדובר בדירה יחידה, הם הפרדה רכושית בפועל והסכם ממון, והרבה אנשים מתעלמים מכך שההפרדה הרכושית בפועל היא התנאי המחייב, היא התנאי החשוב ביותר. הסכם המון זה חשוב, זה תנאי ברמה כזו או אחרת, אבל באמת, באמת, מה שרשות המיסים רוצה לראות, הוא שבפועל יש בין בני הזוג הפרדה רכושית, ויש המון בני זוג שחתמו על הסכם המון, הכל כדת וכדין, אבל הם לא הקפידו על ההפרדה הרכושית, ולכן פקיד השומה באמת לא קיבל את ההסכם, ולא קיבל את הטענה שיש הפרדה רכושית, והם חויבו לשלם את אותם 8% או 5% מס רכישה, תלוי באיזה תקופה זה קרה? אגב, אני אגיד ביחס לניהול הסיכונים שדיברנו עליו קודם, כשאנשים מגיעים אלינו ואנחנו מדברים איתם ומסבירים להם לגבי הפרדה רכושית ומה המשמעות של הדבר, אנחנו תמיד נסביר שיש פה סיכון מסוים, הוא לא סיכון פלילי. יכול להיות שנגיע לרשות המיסים ולא יקבלו את ההפרדה שעשינו מסיבה כזו או אחרת. במקרה כזה, אנחנו נאלץ לשלם 8% של מס רכישה. אין פה איזושהי עבירה, אבל כן אנחנו חייבים לוודא שני דברים. קודם כל, שאנחנו מסוגלים לשלם את אותם 8% של מס רכישה, ובית כל, שזה לא מחריב לחלוטין את ההיגיון הפיננסי של אותה השקעה. ואגב, אני אגיד שכשיש זוג שמגיעים לרכוש דירות בשימוש באסטרטגיה הזאת, אנחנו הרבה פעמים נמליץ להם קודם לקנות את הדירה היקרה יותר, ולאחר מכן את הדירה הזולה, מתוך הבנה שאם באמת פקיד השומה לא יקבל את ההפרדה מכל סיבה שהיא, והם לא ירצו ללכת עכשיו לבתי משפט ולהילחם על העניין הזה, אז מקסימום את מס הרכישה הם שילמו על הדירה הזולה יותר.
כן, שזה גם לא נורא, כי מדובר פה על דירה שנייה באחוזי מימון גבוהים, ואם הם יכולים לעמוד בזה כלכלית, זו כנראה עדיין השקעה לא רעה בכלל.
כן, עכשיו יש כמה יוצאי דופן לעניין הזה של ההפרדה הרכושית, כי מבחינת המדינה, מי שצריך להראות הפרדה רכושית, זה או זוגות שהנישואים שלהם מוכרים על ידי המדינה, או זוגות שמוגדרים כידועים בציבור. אם אני אדם נשוי והתחתנתי שלא ברבנות, ואני לא ידוע בציבור, כל עוד אין לי ילדים, מבחינת המדינה, אני לא אדם נשוי, ואני יכול לבוא ולקנות דירה יחידה בפטור ממס רכישה, וגם בת הזוג שלי או אשתי, כל עוד המדינה לא מכירה בנישואים האלה, יכולה גם כן לעשות את אותה פעולה, ואין לנו שום בעיה. אם יש לנו ילד משותף, למרות שאנחנו לא נישואים על פי ההגדרות של המדינה, רשות המיסים כן תראה בנו בדרך כלל כידועים בציבור, ואז נצטרך להראות הפרדה רכושית והסכם ממון. עכשיו, מי נחשב לא נשוי בישראל? קודם כל זה אנשים שהתחתנו מחוץ לרבנות, או שהם התחתנו בחול ולא ביקשו מהמדינה שתכיר בנישואים שלהם, או אנשים שמנועים מלהתחתן בישראל ברבנות, כמו נישואים חד מיניים או נישואים בין יהודים ללא יהודים וכולי. עכשיו, יש עוד שתי קטגוריות שאני רוצה להתייחס אליהם בעניין חזקת התא המשפחתי. לפעמים יש מצב שיש זוג שנשוי כדת משה וישראל, ועדיין בלי הפרדה רכושית ובלי הסכם ממון, יכולים ליהנות כל אחד מדירה יחידה. במקרה הזה, הוא ששני בני הזוג גרים בדירות נפרדות. למה בני זוג גרים בדירות נפרדות? אפשר לשאול את שליין ומיכאלי, אולי הם יוכלו לענות לנו, אבל זה דבר שקורה, הרבה פעמים הזוגות האלה הם זוגות פרודים, לא גרושים, ולכן באמת המדינה מכירה בזה שהם מחוסרי דיור, והם יכולים לקנות דירה עם הפטורים, ובנוסף גם חשוב לציין שגם ילדים הם חלק מחזקת התא המשפחתי, עד שהם הופכים להיות בגירים בגיל 18, ואז הם יוצאים מחזקת התא המשפחתי, ויכולים גם לקנות נדלן בישראל, מתוך אותו סטטוס של מחוסר דיור, שזכאי להטבות של דירה יחידה.
טוב, אז נדיב, אחרי שנגענו בפחות או יותר כל חוק מיסוי במדינת ישראל, ואני מזכיר שוב שאין לראות בפרק ייעוץ, לא בפרק ולא בפודקאסט, על מה עוד נותר לנו לדבר?
נותר לנו לדבר באמת על שני דברים קטנים, לא כל כך קטנים, קודם כל נדבר על צד הרווח. בסדר? כי אני בטוח שכל המאזינים שיושבים עכשיו בבית או באוטו, שואלים את עצמם, וואו, מעניין כמה אפשר להרוויח בזכות הפרדה רכושית, ומעניין אם אפשר לחשב את זה. אז חישבנו את זה, לשמחת כל המאזינים, ובאמת רצינו לראות מה קורה לזוג שמתחיל עם הון עצמי של, בואו נגיד, מיליון שקלים, כעבור 30 שנה, שהם משתמשים באסטרטגיה הזאת של הפרדה רכושית, לעומת זוג מקביל, גם כן עם הון של מיליון שקלים, שקונים דירה יחידה כל פעם, ואין להם את ההפרדה רכושית. אז במקרה שאין להם הסכם, השווי נטו שלהם כעבור 30 שנה יהיה 15,800,000 שקלים, ובמקרה שיהיה להם הסכם של הפרדה רכושית והם ישתמשו באסטרטגיה הזאת, יהיה להם סך הכל הון בשווי כולל של 18,900,000 שקלים, ומדובר בדלטה של קצת יותר מ3 מיליון שקלים כעבור 30 שנה. זה באמת השווי של השימוש של האסטרטגיה הספציפית הזאת בתוכנית ההשקעה שלהם.
3 מיליון שקלים בשביל חתיכת נייר מסכן והפרדה רכושית? זה המון כסף.
כן, אחי. אתה יודע, אסטרטגיה שווה הרבה מאוד כסף אם עושים אותה נכון, ו... כמובן שבתוכנית הזאת לא השתמשנו אך ורק באסטרטגיה של הפרדה רכושית, יש לנו גם אסטרטגיה של מימון מקסימלי, יש לנו גם אסטרטגיה של קרוסלה שרצה ברקע, אבל בכל מקרה ההשוואה בין שני הזוגות נעשתה מתוך ההנחה ששני הזוגות משתמשים בדיוק באותן אסטרטגיות, בדיוק באותה צורה, מניבים את אותה צורה, למעט עניין ההפרדה הרכושית שלאחד מהזוגות יש ולשני אין.
מדהים, נשמע כמעט טוב מדי בשביל להיות אמיתי. מה החסרונות?
החיסרון הראשון הוא שלא כולם יודעים מה לעשות עם כל כך הרבה כסף, אבל במידה של רצינות אני אגיד שיש חיסרון שלהרבה מאוד זוגות, ואני אשתף שגם לי זה לא עניין כל כך פשוט לכתוב הסכם המון עם בן אדם שאתה אוהב, ולהתחיל לדבר על מה יקרה כשאולי ניפרד, כשאולי נתגרש. זה נושא שהוא יכול להיות מאוד מאוד עדין, צריך לעשות אותו בצורה מאוד זהירה, ולהבין שההסכם הזה הוא מחייב מאוד, זה לא משחק. ברגע שחתמנו על הסכם המון, באופן עקרוני, למעט בכל מיני מקרים קיצוניים, מה שחתמנו והסכמנו לו מלפני החתונה, הוא מה שיקרה, וגם אם אנחנו היום, בגיל 20 או 30, מאוד אוהבים אחד את השני, ומאמינים שנחיה ביחד לנצח, כמו שאמרת בתחילת הפרק, זה לאו דווקא יקרה, וזו תובנה שקשה, בטח לזוגות לפני חתונה, הרבה פעמים להתמודד עם ההשלכות שלה. ובנוסף, יש עוד חיסרון אחד מצד מיסוי השכירות.
לא הבנתי, קיבלת מימון גבוה, פטור ממס רכישה, פטור ממס שבח, אתה עכשיו בא להתקטנן איתי על זה שאתה מקבל את הפטור משכירות על דירה אחת ולא על שתי הדירות?
כן, אני שואף לאסטרטגיות עם 0% מס, ופה באמת הטילו עליי איזשהו מיסוי, ולכן מבחינתי יש פה איזשהו חיסרון. אני רק אסביר את העניין הזה בקצרה. את כל הפטורים של המיסוי של הרכישה והשבח אנחנו נהנים על שתי הדירות באסטרטגיה הזאת, אבל את הפטור שאנחנו מקבלים על שכר הדירה של עד 5,200 שקל בחודש, אפשר לקבל את הפטור הזה רק על דירה אחת, למרות שיש הפרדה רכושית וכל התנאים המקבילים,
בגלל שגרים ביחד. גרים
באותו נכס, בדיוק. בדיוק, בגלל שאנחנו גרים יחד באותו נכס. אם אנחנו לא מדווחים שאנחנו גרים יחד באותו נכס, אז נוכל ליהנות כל אחד מבני הזוג מ-5,200 שקל שפטורים ממס על השכירות.
כן, לנקודה הזאת עדיין לא מצאנו פתרון. יכול להיות שיום אחד נמצא, וזה שווה כמה אלפי שקלים בשנה וכמה מאות אלפים לאורך החיים, אבל אנחנו שמים את הפוקוס האסטרטגי שלנו בלמצוא בעיות יותר גדולות ששוות יותר כסף לפתור.
נכון. תודה שהזמנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.